תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
ואנחנו ממשיכים עם האורחת הראשונה שלנו,
עורכת הדין חנית נוב, היא שותפה ומייסדת במשרד עורכי דין נוב, סניר ושות, היא מומחית בהבראת חברות בקשיים ודיני חדלות פירעון, והיא בוררת במוסד לבוררות עסקית. שלום חנית, ערב טוב.
שלום, שלום.
כיף שאת איתנו פה, וזוכה לי לראות אותה יום אחרי יום, שזה בכלל, בשבילי, זה עוד אור.
כיף לשתכן.
Too much of a good thing.
חד משמעי, צריך מאוד מזה.
Is there? Too much of a good thing?
פחממות. נכון. מוטיב חוזר.
פחממות, פחממות. אני אכלתי מזה בסוף, כן.
טוב, איזה כיף שאת איתנו.
תודה, תודה.
אנחנו קצת דיברנו לפני התוכנית על מה נדבר איתך, ואני לא יודעת מאיפה להתחיל, כי יש לנו זמן קצר, אני כבר בלחץ.
נכון.
אז אני צוללת רגע ישר למשהו שמעניין המון זוגות שהם מגיעים, וזאת, וזה קצת, יש כל כך הרבה בעשייה שלך, אבל גם בזה יש לך מומחיות. אז זוגות שמגיעים הם מאוד שמחים בתהליכי פרידה להתחלק בנכסים, ואז הם שואלים מה קורה אם יש חובות. או אפילו יותר מזה, מה קורה אם אחד מבני הזוג נכנס לפשיטת רגל? איזה סיכון זה מטיל על בן הזוג?
אז זו שאלה טובה מאוד, שאין לה תשובה אחת ויחידה.
נו, תגידי לי, חופית, למה כל כך הרבה שאלות? בדיני משפחה? זה התשובה שאני מקבלת.
לא, בדיני משפחה דווקא התשובה היא די ברורה. דווקא החלק של חדות פירעון.
פירעון, כן.
פירעון, שם התשובה פחות מעופלת יותר.
יופי.
אבל בוא ניקח זוג סטנדרטי. כמו שאנחנו הרבה מכירים, ואני מראש מסייגת, אני משתמשת בבעל ואישה, אבל זה גם תמיד יכול להיות הפוך.
דוגמה גנרית?
כן, גנרית לגמרי. נניח שיש לנו...
לשם הדוגמה בלבד.
נכון. יש לנו זוג, האישה היא שכירה, נגיד עובדת בבנק, עובדת בחברה.
רגע, חנית, אני עוזב אותך. מה יש יותר דרך אגב בקייסים האלה?
הסטנדרט...
שהגבר חייב או שה...
הסטנדרט הוא שהגבר חייב, ובגלל זה הדוגמה.
זה דווקא מעניין מבחינה מגדרית.
אבל זה לא משהו שאת היית מנחשת אותו?
הייתי אומרת את זה, אבל היום אני חושבת שיותר ויותר, אני חושבת שגם את טיפלת במקרים מאוד מאוד מתוקשרים, שדווקא אישה הייתה, בעלת הקריירה, שם הייתה חדלות פירעון.
שם שני בני הזוג היו ביחד.
שני בני, טוב, זה קייס אחר.
עסק שהיא הקימה והוא הצטרף. אבל בוא נדבר על מקרה גנרי יותר. אישה שהיא שכירה, פקידה בבנק, מורה, ובעל שיש לו עסק. והם חיים יחד, צוברים רכוש, קונים דירת מגורים, קונים דירה להשקעה, קונים רכב, מגדלים ילדים, ואז הבעל נקלע לאיזה שהם קשיים, החברה שלו, לא יודעת, קרה מה שקרה, והוא נכנס, החברה נכנסת להליכי חדלות פירעון, והוא ערב לכל החובות הללו, וגם הוא נכנס להליכי חדלות פירעון במקביל. ואז אנשים מתחילים להגיד, רגע, בוא, אני רוצה להיפרע מהנכסים שיש לכם בתא המשפחתי, הדירת מגורים, הדירה להשקעה, הרכב, אולי הכל רשום על שם הבעל, ואם הכל רשום על שם הבעל, אנחנו אנשים רוצים את זה, אומרת האישה.
זה מטלטל בטח גם את התא המשפחתי.
קודם כל זה עניין קשה מאוד, מאוד. לכל אדם, ובטח בתוך המשפחה, זה קשה מאוד, לא רק אגב לבעל ולאישה, גם למשפחה מורחבת, ההורים צריכים לעזור, כן. האחים צריכים לעזור, כולם צריכים להירתם, אבל לזה לא נדבר היום. ואז האנשים אומרים, אנחנו רוצים את כל הרכוש הזה, והאישה אומרת, רגע, 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 חברים, חצי שלי. החוק אומר שבגדול יש שיתוף בנכסים בין בעל ואישה, לא ניכנס כרגע אם קוראים לזה שיתוף בנכסים או איזון משאבים, יש לזה
תלוי... אפשר להגיד את זה במשפט, שאם הזוג התחתן לפני שנת 74, אז יש שיתוף בנכסים, אחרי שנת 74 יש איזון משאבים ברגע הפרידה, ואין...
אבל לא, אני לא רוצה לבלבל, אני לא רוצה לבלבל כרגע
איתה. רוב הזוגות, רוב המאזינים התחתנו אחרי 74, אפשר להניח את זה.
אם התחתנתם אחרי 74, אז באמת אתם נחשבים כמי שיש ביניכם הפרדה רכושית במהלך הניסויים כאילו מבחינה משפטית, ושמאזנים את הנכסים ביניכם כשהניסויים פוקעים.
אז מה
רגע,
שזה,
ואם,
מה ואם שזה אומר...
ואם בני הזוג נהנו, בת הזוג או, במקרה שלך נהנתה גם העסק של
נכון,
בעלה,
וצברה
רווחים, וקנתה איתו את הרכוש,
נכון.
האם יש לזה משמעות אחרת?
בוודאי שיש. עכשיו, לכן אמרתי, הייתם מצפים שתהיה פה תשובה כן או לא. אם היא גם נהנתה, אז זה גם, כמו שהיא חייבת, כמו שהיא זוכה בחצי מהנכסים, היא גם...
בזכויות, אז היא חייבת גם בחובות.
בחובות.
כן.
אז קודם כל, הייתה הרבה התפתחות בפסיקה של בתי המשפט במשך הרבה שנים בדבר הזה. קודם כל, הכירו בזכות בחצי בנכסים, והחצי בחובות הלך קצת הלך עם זה, אבל קצת בדילי, כמו שאומרים, בדילי. אבל התשובה היא מתחלקת לשניים. כשמדובר ביחסים בין שני בני הזוג עצמם, זאת אומרת, כשהאיש והאישה מתווכחים, האם היא חייבת בחצי מהחובות, למשל הבעל בא ואומר לה, את רוצה חצי ממה שיש לי בגירושין, את צריכה גם לקבל חצי מהחובות שלי. במקרה כזה, בתי המשפט אמרו, בגדול, אני אומרת עכשיו, בלי להיכנס לאיזה שהם פרטים, בגדול נכון. כמו שאת שותפה בזכויות, את גם שותפה בחובות. כלפי הבעל. כלפי הבעל, בתוך המערכת היחסים החוזית הפנימית שלהם.
והשאלה המעניינת היא מה קורה מוצדים שלישיים.
כשמתערב נושה ואומר, סליחה, את אומרת שחצי מהרכוש שלך, אז בוא נוריד מזה גם את החובות. ביתרה תתחלקו חצי חצי. על זה בתי המשפט לא נתנו תשובה עד היום שזה כך.
אז מה קורה דה פקטו?
אוקיי, דה פקטו, בתי המשפט אומרים ככה, בעיקרון אין החלטה, אין הלכה חד משמעית שאומרת, היום, אני אומרת את זה בזהירות, כי ההלכה משתנה, שבאמת נושים יכולים לטעון שהאישה חייבת בכל החובות של הבעל במצב הזה. למה? קודם כל, בית משפט רוצה להגן על הבן זוג שחלש יותר כלכלית. אגב, גם היום, סטטיסטית, זה יותר האישה. אבל הוא אומר, הבן זוג הזה לא ביקש להיות חלק מהסיכון העסקי של הבעל. הוא כן נתן את שלו, או עבד, או עסק במטלות הבית, אבל הוא לא לקח את הסיכון העסקי. ולכן הוא הצד החלש פה. ודבר שני, הנושה שנתן אשראי לעסק של הבעל, הוא לא חשב שהאישה צריכה להיות עריבה, הוא לא ביקש ערבות ממנה.
תגידי, בית משפט מסתכל על שאלה של כמה האישה הייתה מעורבת בעסק של הבעל?
אוקיי, אז את נכנסת פה באמת לשאלות ספציפיות. יש מקרים שבהם האישה הייתה חלק מהעסק, זה אגב עלה בפסק דין של בית משפט כשהבעל טען את זה. אבל האישה יכולה לטעון לזכות שיתוף בנכס מסוים, כי היא תרמה לו, כי היא הייתה קשורה אליו, ואז יכולים להיזקף לחלק מהחובות. אבל זה מקרה מאוד מאוד קיצוני. בכל הסדרי נושים שמגיעים אליהם עם נושים, אני לא נתקלתי כמעט במצב שבו הנושים טוענים, אנחנו עושים הסדר לבעל וכל מה ששל האישה גם שלנו.
יכול להתקלתי בזה, גם אבל... אם לא, אבל אם הם רוצים חצי מהבית, אז אמנם זה חצי מהבית של הבעל, אבל זה שם היא גרה. כלומר, נגיד לצורך העניין בדירת מגורים,
דירת מגורים היא לזה? אוטומטית חצי-חצי, גם אם היא רשומה רק על שם אחד מהם, כפי שאתם יודעים.
לא, נכון, לכן אני שואלת, הם רוצים לרדת לחצי שלו בדירת המגורים.
לחצי שלה.
לחצי שלו. כן. אני אפילו אם מדברים רק על החצי שלו,
אז יש
שלו. לא, יש כל מיני מנגנונים. יש מנגנון של מימוש החצי שלה, יש לה זכות למחר עצמי, יש לה גם זכות מדור בתוך הדירה, וצריך לקנות את זה ממנה. לרוב הנושים זה לא שווה, כי חלק, הרבה פעמים הדירות הללו גם ממושכנות לדירות. במשכנתה, אז זה קצת...
ואז יש נושא נוסף.
ואז יש נושא נוסף, שהוא כמובן נושא גם של האישה וגם של הבעל.
נכון.
אבל אני אומרת, אם השאלה הפרקטית, אם יש פה דילמה באמת, שלא נפתרה בבתי המשפט, אז מה כדאי לעשות, כדי בכל זאת להתכונן למצב, שאולי הפסיקה תלך צעד קדימה, ומתישהו תראה באישה בכל זאת, באיזשהו מקום חייבת, או שהזכות שלה במחצית הנכסים, תהיה נסוגה, מהזכות של הנושים. במקרה כזה אני ממליצה דווקא לרשום את הנכסים חצי-חצי. כי ברגע שלאישה יש זכויות מקובעות קניינית.
את הנכסים המשותפים.
בנכסים שרשומים על שמו. כן. שזה היום אין כל כך שאלה אם נכסים משותפים או לא. כמעט כל הנכסים משותפים בפסיקה העדכנית של בתי המשפט כפי שהתפרסם גם נכסים היום ש... קיבלו בירושה, גם נכסים שקיבלו במתנה, גם חשבונות גם נפרדים, גם הם מתחלקים.
גם נכסים הניסויים. שצברנו לפני
כן,
הניסויים?
כן, כן, כן. היום יש פסיקה בתנאים מסוימים, אני אומרת עוד פעם, אני לא אכנס לדקויות, אבל בתי המשפט כבר היום הולכים מאוד רחוק. מה שהם לא הלכו פעם זה הברזל. מה כן. שקיבלת מתנה או ירש לפני, זה שלך.
אז איך בן זוג יכול להגן, על עצמו,
להגן על עצמו
מפני מצב שבו יגיע נושה וירצה לרדת?
הוא לא יכול להגן על עצמו טוטלית, כי עוד פעם, אנחנו עוסקים פה בניהול סיכונים, אבל במצב כזה, ההצעה שלי תהיה לרשום חצי מהנכסים הללו על שם שני בני הזוג, חצי-חצי. ואז אנשים לא יכולים לטעון שהטענות שלך כפופות לחובות. יותר קשה. אני רוצה לספר על מקרה שדווקא טיפלתי בו, שבו ניסו ללכת כל כך רחוק, שזה עשה בקפייר. אם יש לי עוד שתי דקות.
עד יכול, אנחנו רוצים לשמוע מקרה, כן, אני חושבת שזה מעניין.
אז מקרה דווקא שעכשיו נמצא תלוי ועומד בבית המשפט העליון, ולכן אני לא אתן פרטים יותר מדי מזהים, אבל זה תיק שנדון בבית המשפט המחוזי בנצרת, שהייתי מעורבת בו, כבעת כוח של אחד הבנקים הגדולים, שהוא היה אחד הנושים שם. מדובר היה בבעל...
אחד הנושים של, של שני בני הזוג, דרך אגב, במקרה הזה?
של הבעל.
של הבעל,
אוקיי. מדובר היה באמת בזוג הגנרי הזה שדיברתי עליו קודם. בעל שעשה עסקים, עסק גדול מאוד בתחום הנדלן, צבר הרבה מאוד נכסים, הרבה מאוד נכסי נדלן, ואישה שהייתה שכירה באיזה חברה, במשרה כזאת, משרת אם, גידלה את הילדים, והבעל, העסק שלו לא היה בקשיים, וכשהעסק שלו עוד לא היה בקשיים, הוא החליט שהוא עושה קונסטרוקציה משפטית שבה הוא מעביר את כל הנכסים שלו על שם האישה. לא באופן ישיר, אלא הוא יצר איזשהו, מה שנקרא הקדש, לא ניכנס כרגע לעומק, אבל איזה מין קונסטרוקציה של נאמנות, שבנאמנות הזאת האישה היא כאילו הבעלים של הנאמנות, הוא הנהנה בנאמנות, וכל הנכסים עברו לנאמנות הזאת. עכשיו, למה הוא עשה את זה? אנחנו, הטענה היא שכנראה הוא ידע...
הוא שם, צפה את ה...
הוא צפה שהוא הבאות. הוא בעסק בסיכון גבוה, ויכול להיות מצב, הוא גם היה מאוד מאוד חולה, התגלתה אצלו מחלה מאוד מאוד קשה, והוא חשש שמכיוון שכל העסק נשען עליו, יכול לקרות לו יום אחד משהו, ואז הכל יקרוס, והאנשים ייקחו את כל הרכוש שהוא צבר. אז הוא רצה להבטיח את אשתו ואת הילדים, אבל מה הוא עשה? הוא לא הלך ואמר, אני מעביר חצי לאישה, כדי לשמור או את כל הנכס על שם האישה, רגע, כי הוא לא רצה לשלם, הוא לא רצה לשלם מיסים, הוא לא רצה לשלם מס רכישה, מס שבח, כן. כאילו. אפילו לא חלקית כשאתה מעביר בנשתך, והוא כנראה גם לא רצה לעשות טריק של מיסוי של העברה אגב גירושין, שזה אפשר לעשות בלי מיסים. והוא עשה את הקונסטרוקציה הזאת, שבה לא היה באמת כנס של מס. הוא גם שמר על עצמו כנהנה, בעצם שמר על שליטה בנכס, אבל הרחיק אותו ממנו לטובת האישה. וכשהוא נקלע לקשיים, לחובות גדולים מאוד של עשרות מיליוני שקלים, הם באו אנשים ואמרו, חמוד, זה נכסים שלך. אתה גם אגב יצרת לנו, כשביקשת מאיתנו אשראי, שזה נכסים שלך, זה היה ברשימות. זאת אומרת, אתה ראית בזה שלך, מי טיפל בכל ההשכרות של הנכסים האלה וכל מה שקשור, אתה טיפלת בזה, אשתך ידע לטפל בזה.
אז מה השאלה שהייתה, מה הייתה השאלה שעמדה בפסק הדין?
השאלה שהייתה עמדה בפסק הדין, האם הנכסים האלה של האישה, כי עברו לקניין גמור בעצם להיות של... כי אז החברה לא הייתה, הוא אמר, החברה לא הייתה בקשיים.
או שמדובר בהברכה, סוג של הברכת נכסים.
האם זה הברכה?
ניסיון להברכת נכסים.
ניסיון, או שנכסים. או שהאישה טענה שהכל שלה, או לא.
אבל אין מחלוקת שהאישה הייתה נאמן, בלבד. והיא בכל זאת טענה שהיא...
כל זה היה נאמנות.
בדיוק.
לטובת הבעל, זה הקדש. זה לא בדיוק נאמנות רגילה, שאז היה קל לטעון את מה שאת טוענת. זה הקדש. והיה קניין מלא, והוא טען, הנה, יש לי חוות משפטיות, ועשיתי משהו אחדים.
ובית משפט פסק שם.
בית המשפט המחוזי קבע שזה, העברה הזאת בעצם היא לא העברה. הוא השאיר את כל הנכסים למעשה אצלו. וזה כשאני תמיד אומרת, האויב של הטוב, לימד אותי עורך דין מאוד מנוסה, שאני מאוד מחבבת.
הוא לא אומר שזה הברכה. הוא אומר שזה לא הייתה העברה.
שלא הייתה העברה.
לא הייתה העברה.
לא הייתה העברה. נכון.
מעניין.
האויב של הטוב מאוד הוא מצוין.
למה האויב? מהותית, זאת ההחלטה. הבעלים, הבעל, נשאר הבעלים.
את אומרת את זה קל, כי אני עוד פעם לא טענתי את כל הטענות פה ולא פרסתי אותן, זה הפסק דין מאוד ארוך.
כן, נשמע נושא סבוך.
הוא תלוי ועומד עכשיו בעליון. אבל אני חושבת שהמצב שלהם היה הרבה יותר טוב אם הוא רק היה מעביר לה חצי, שזה באמת מה שמגיע לה. עכשיו, מה קורה? עכשיו היא טוענת שחוץ מזה היא טענה גם שמגיע לה חצי מכל הנכסים האלה, לחילופין, בתור מי שבית משפט של חדלות פירעון אמר, עכשיו לא עמדתם פה את המספיק תשתית עובדתית, זה מצריך באמת דיון לעומק, אני לא אדון בזה, את רוצה תגישי תביעה נגד הנאמן של הבעל בבית המשפט לענייני משפחה. ולכן, עוד פעם, אני כאן אומרת... אני אסכם פה.
ההמלצה שלך.
ההמלצה שלי, עוד פעם, ההמלצה שלי בהיבט של דיני חדלות פירעון.
ודאי,
לכל
כן.
משפחה
לא
ולכל זוג. יש עוד, יש עוד שיקולים אחרים.
בהיבט הזוגי זה האורחת הבאה שלנו.
שיקולים משפחתיים, שיקולים אחרים, משפחתיים רחבים יותר, מי נתן, ההורי של מי מימן, איך זה צריך לעבוד. יש כל מיני שיקולים אחרים. בכלל תמיד כדאי לעשות הסכם יחסי ממון, זה לא הצעה של חדלפיסטים, אלא
הצעה... הצעה בתחום דיני המשפחה?
הצעה של בכלל אנשים
טובים. איך זה משפיע על הזוגיות בדרך כלל?
הסכם יחסי ממון?
לא, הסכסוכים האלה כשבעל חייו, זה נגמר בסוף בגירושים?
זה נגמר מאוד לא טוב.
הזוגיות?
בכלל, הטלטלה הזאת,
המתחים כלכליים, לא תורמים לזוגיות. רוני מסמנת לנו שאנחנו צריכים להגיד לך תודה.
תודה לכם.
תודה, נהנינו איתך.
היה לי כיף יותר, תודה לכם.
נכון, ניפגש פעם הבאה על פחמימות שוב.
נכון.
תודה.